למה התורה, קדושה
נתנה? אז ערב טוב, בעזרת השם אנחנו נמשיך בעניינים של חג השבועות. מחר יש לנו את החג הנפלא הזה, חג מתן תורה. ומה שהייתי רוצה זה שנלמד ביחד איזושהי שאלה מאוד מאוד מעניינת, מזמור ח' בתהילים, ונקשור את זה גם לעניין של חג השבועות ומתן תורה. אז במזמור ח' כותב לנו דוד המלך ככה, למנצח על הגיתית מזמור לדוד. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. מפי העוללים ועונקים מסדת העוז וכו' וכו'. ואז בהמשך הוא אומר, מה האנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרו מעט מאלוקים וכו'. ובסוף איך נגמר המזמור הזה? ציפור שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מה אנחנו רואים תופעה במזמור הזה? שפעמיים דוד המלך משתמש בביטוי השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, פעם אחת בהתחלה, פעם אחת בסוף, ויש הבדל. בהתחלה הוא אומר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, ואילו בסוף הוא אומר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, נקודה. אז קודם כל, למה הוא חוזר פעמיים על הביטוי, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ולמה בפעם הראשונה הוא ממשיך ואומר, אשר תנה אותך על השמיים, ובפעם השנייה הוא שותק ולא אומר יותר כלום, רק את השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. כדי להבין את העניין הזה, זה לוקח אותנו למדרש שמאוד מאוד מוכר. מה המדרש? אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. המלאכים מצטטים את הפסוק הזה. כלומר, כשדוד המלך כותב את המזמור הזה, הוא ברוח הקודש מדמיין את הוויכוח שהיה בין המלאכים לקדוש ברוך הוא, כשמשה עלה לקבל את התורה. אז הם אומרים לו, מה אנוש כי תזכרנו? מה אתה הולך לתת את התורה לבן אדם, שאדם להבל דמה, כן? כשאנחנו יודעים שהשם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. בשמיים צריכה להיות התורה, היא צריכה להישאר שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל פיהם. מי אני שאני אדבר? אמר לו, אל תדאג, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. יפה. ואז אתם מכירים את הסיפור, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? משה רבנו בכלל לא מדבר למלאכים, כן? הוא אומר לו, תחזיק בכיסא כבודי ותענה להם, שימו לב לדיוק של המדרש, אמר לפניו, לקדוש ברוך הוא, הנה המלאכים פה הוא לא שם עליהם, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. ואז הוא פונה אליהם ואומר להם, אמר להן, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה על מה תהיה לכם, וכו' וכו', זכרתם השבת לקדשו, כבד אביך ואת אמך, לא תרצח, וכי אתם רוצחים, נרפים וכו', יפה. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה הודך על השמיים לא כתיב. זאת אומרת, השורה התחתונה של המזמור, זה הפעם השנייה שהם בעצם אומרים, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. יוצא שאיך צריך לקרוא את המזמור הזה בהתאמה? צריך להגיד ככה, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. משה מתווכח, זוכה בוויכוח, ואז הם אומרים, השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. הוא צודק, צריכים לתת את התורה לארץ. זה בעצם מה שקורה בתוך המזמור הזה. המזמור הזה מתאר בעצם את הדיון שהיה סביב האם לתת את התורה או לא לתת את התורה. עכשיו, השאלה, באמת מה התחולל כאן? מה עשה את השינוי? מה גרם למלאכים לשנות את הדעה שלהם? כי הרי מה הם שאלו את הקדוש ברוך הוא? תנה אותך על השמיים, אתה צריך שהתורה תישאר בשמיים. בעצם מה משה צריך לענות? לשכנע למה התורה צריכה להיות בארץ. ובמקום זה מה הוא אומר? בשביל מה שהיא תישאר שם, מה אתם צריכים אותה? זה לא הייתה השאלה. השאלה שהמלאכים אמרו, זה למה שהתורה לא תישאר בשמיים.
בבית גנזי.
הוא במקום משה רבנו לענות את השאלה הזאת, הוא עונה, בכלל בשביל מה אתם צריכים אותה? גם אם המלאכים לא צריכים אותה, מה הם טענו? הם אמרו שהתורה צריכה להישאר בשמיים. בלי קשר מי צריך את התורה ומי לא צריך את התורה. אז איך התשובה של משה רבנו? כתוב לא תרצח, אתם רוצחים, לא תנאב. איך זה בכלל נותן תשובה לטענה של המלאכים? אז בעצם מילת המפתח פה זה המילה מה. המילה מה היא המפתח. אנחנו יודעים כלל שאומר שהקדוש ברוך הוא יהיב חוכמה לחכימין. השם נותן חוכמה לחכמים. אבל רגע, גם המשפט הזה הוא קצת אבסורד. אם אתה כבר חכם, מה יש לקדוש ברוך הוא לתת חוכמה אם אתה כבר חכם? יש פה משהו שהוא לא לוגית, מבחינה לוגית הוא קצת לא נכון. יהיב חוכמה לחכימין, אבל אם הם כבר חכימין, מה יש לי לתת להם חוכמה? אז צריך לדעת מה זה חוכמה. המילה חוכמה היא בעצם מורכבת משני מילים, כן? שתי מילים, שזה כוח מה. חילוף אותיות, חוכמה, זה כוח מה. החכם זה מי שיש לו את הכוח להיות מה. עוד פעם, החכם זה מי שיש לו את הכוח להיות מה.
זה לא רוצה
לידי. לא, ממש לא. זה הפוך, זה להיות מה. רגע, אבל עוד פעם, תשימו לב למילים. לא, זה לפני הגימטרי אדם, נכון? אבל מה אנחנו אומרים? חוכמה, כוח מה. מי שיש לו את הכוח להיות מה, הוא החכם האמיתי. מה זה מה? אתה אומר מה? 45 גימטרי האדם. אבל מה בעברית זה כלום.
אנחנו מה?
יפה, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. יש לך איזה דבר מה לתת לי? כלומר, זה כלום. זה דבר שאין בו ממשות. מה זה כלום? אז אדם שיש לו את הכוח להחשיב את עצמו כלום, הוא החכם האמיתי. למה? כי כשאתה אומר, אני שום דבר, אני פתוח יותר ללמוד. אם אני חכם גדול, אני אומר, אני כבר יודע הכל. אם אני יודע הכל, אז אין מה ללמד אותי. אבל אם אני חכם מספיק להגיד שאני לא יודע כלום, אז אני כלי יותר גדול כדי לקבל חוכמה. אז זאת אומרת שהחכם האמיתי, וזה מה, יהיב חוכמה לחכימין. האנשים החכמים האמיתיים הם אלה שלומדים, לומדים, לומדים, ומגיעים למסקנה שהם עוד לא יודעים כלום. ואז כשהם אומרים אני לא יודע כלום, אני יכול להתמלא עוד ועוד חוכמה ועוד חוכמה. למה אני מסביר את כל הדבר הזה? שבעצם האדם שיש לו את הכוח להגיד שהוא כלום, הוא הענב האמיתי. הענבה זה להגיד אני שום דבר. כן, אני שום דבר. עכשיו, הוא זרק פה ונרדם, שמה זה אדם? אדם למעשה, למה הוא נקרא אדם? אז הנה, המזמור מגלה לנו. אומר לנו פה דוד המלך, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? האדם זה כלום. מצד שני הוא אומר, ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תעתרהו. או, אתה כאילו דרגה אחת לפני הקדוש ברוך הוא. אז באמת המילה אדם מקפלת בתוכה שתי משמעויות. אדם בא מן האדמה, עפר מן האדמה, ואדם אדמה לעליון. אני בעצם קצת דרגה אחת פחות מהקדוש ברוך הוא. יצא שבאדם יש שתי בחינות. בחינה אחת שהוא כלום, כי הוא בא עפר מן האדמה. מצד שני הוא גם אדמה לעליון, כי הוא צלם אלוקים. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, שאם אדם רוצה להגיע למעלות גבוהות, הוא צריך לעשות מעצמו כלום. שים לב לביטוי הבא, והחוכמה מאין תימצא. בדיוק. אם אתה רוצה חוכמה, היא תבוא מאין. החוכמה מאין תימצא. אם אתה שם את עצמך עין, אתה תמצא את החוכמה. אז רואים שממש זה הולך עקב בצד אגודל. או למשל, אם אני לוקח את האמרה הזאת שאומרת, כל המתייהר, חוכמתו מסתלקת. למה? המתייהר חושב שהוא יודע הכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אם אתה כזה גאון, כזה חכם, אתה מסתדר, תסתדר לבד. חוכמתו מסתלקת ותסתדר לבד. או ביטוי אחר, הקדוש ברוך הוא תמיד אומר, שבמקום גאווה, אני לא נמצא, אני הולך. איפה שיש גאווה, אני הולך. הגאווה היא מסריחה.
השם כן? הלך גאות
לבש. רק השם הלך גאות לבש, בדיוק. אוקיי? עכשיו, אז אם אנחנו אומרים שבעצם אני צריך להגיע לדרגה של מה, איך אני אגיע לדרגה הזאת של הענווה, איך אני אחכים בענווה, לימוד התורה. כי מה יש בתורה? ככל שאני יותר לומד ולומד ומעמיק, אני מבין שיש עוד המון מה ללמוד. ולכן הצדיקים הגדולים באמת הם ענבים. כי הם אומרים, אני יודע מה יהיה שם, ואני רואה שזה חוכמה כל כך אינסופית, שהיא מקטינה אותי, יש לי עוד המון. זה כמו תיתן לציפור לרוקן את הים עם המקור שלו. ציפור מחליטה, יום אחד, אני הולכת לייבש את הים. אני מעבירה את כל הים ליבשה. והיא מתחילה עם המקור שלה להוציא טיפה ועוד טיפה. ככה זה חוכמת התורה. כמה שנלמד, זה כמו ציפור שמנסה לרוקן את הים עם המקור שלה. אין סיכוי.
השמרה שמתאים עליו, השמרה.
איך? שמה? מה קנית? יפה, בדיוק. זה הכל הולך לאותו כיוון. אז יוצא עכשיו שבעצם לעבוד את השם, אפשר לעבוד אותו בשתי בחינות. בחינה אחת זה של מה אנוש כי תזכרנו. כלומר, אדם מכיר במיעוט עצמו, הוא עפר מן האדמה. כשהוא מגיע למודעות הזאת שהוא בעצם כלום, אז הוא רואה באותו שנייה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. כן? ואז אנחנו מבינים שהוא מה אנוש כי תזכרנו, הגדלות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. יש כאן מה תחתון ומה עליון. ככל שאדם יקטין את עצמו במה אנוש כי תזכרנו, הוא יבין, כן, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. יש לנו את שתי הבחינות האלה. עכשיו, אם הבנו את כל הנקודה הזאת, בואו נחזור למשה רבנו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחוז בכיסא כבודי ותענה להם. מה זאת אומרת אחוז בכיסא כבודי? מה באמת הכבוד של הקדוש ברוך הוא? האם הוא מתחבד בזה שהמלאכים עושים את דברו? זה לא חוכמה. אין להם יצרים, אין להם תאוות, אין להם כלום, זה לא מעניין. המעניין זה לתת את התורה לבני אדם, שיש להם יצרים ותאוות וחולשות ולא תרצח ולא תנאה ולא תגנוב ולא תחמוד וכולי, וכן לשמור שבת, לא לשמור שבת, כן ללמוד תורה, כל המלחמה הפנימית הזאת, כשהאדם מתגבר, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם תסתכלו, בני אדם, עפר מן האדמה, מתאמצים, מגיעים להישגים. זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא באמת. לכן הוא אומר לו, אחוז ותענה להם, אחוז בכיסא כבודי, מה הכבוד שלי? שאדם שהוא עפר מן האדמה, מקיים את התורה והמצוות. זה בעצם מה שמאדיר את הקדוש ברוך הוא ומעלה אותו למעלה למעלה. ואתם לעומת זאת, אין לכם שום מצרים, זה לא מעניין. לא מעניין. ולכן המלאכים כשהם שמעו את התשובה הזאת, מיד הודו ואמרו, השם אדוננו, מה אדיר שמך? איפה? בכל הארץ. לא חזרו ואמרו אשר תנה הודך על השמיים, אלא דווקא בארץ. וזה בעצם המפתח להבין. מה?
הם הרחיבו את התשובה.
בדיוק. בזה שהם אומרים, אתה צריך לתת את זה בארץ. שם זה המקום של התורה. נכון שאנחנו נכשלים לפעמים, נכון שאנחנו לא מושלמים, אבל זה מה שעושה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, למרות כל הקשיים שלהם, כל האתגרים שלהם, הם נלחמים בעצמם. אתה שואל אותו, רגע, למה אתה מתעורר עכשיו? לאן אתה? תמשיך לישון. לא, יש תפילת שחרית. הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמה ואומר, תראה מה זה, הוא היה מתאים לו לישון עכשיו. הוא קם בשבילי, לכבודי. הרי למה אנחנו מקיימים מצוות? לכבוד הקדוש ברוך הוא, וזהו מה שאנחנו אומרים, אחוז בכיסא כבודי. עכשיו, מה שיפה, ובזה אני מסיים, נכון? או שנדבר גם כן על השאלה ששאלת בהתחלה. מה יפה פה? שבשבועות, שבועות בתורה נקראת, איך החג שבועות נקרא בתורה? איך? חג מתן תורה. אנחנו יודעים שזה חג מתן תורה, אבל לפי בתורה איך הוא נקרא?
יום הזיכרון?
לא, זיכרון זה שדיים עק, זה ראש השנה. נו, איך נקרא חג השבועות בזה? חג האסיף. לא, חג הקציר. האסיף זה סוכות, חג הקציר זה שבועות. מה? הקציר. איך אנחנו יודעים מראיה לזה? מגילת רות, מה כתוב? אנחנו קוראים מגילת רות בשבועות, בימי קציר חיטים. זה ימי קציר חיטים. יפה. אז חג הקציר, איזה עוד שמות יש לו? עצרת. נכון? חג ראשון זה פסח, עד עצרת. והתורה אומרת, שימו לב, עצרת תהיה לכם. אתה אומר, מה, בשביל מה התורה מוסיפה את המילה, תהיה לכם? עצרת, מה תהיה לכם? עצרת, חג להשם, מה זה לכם? לכם, רמז למה שלמדנו עד עכשיו, כמה זה לכם בגימטריה? למד זה 30, חף 20, ביחד 50, ומם, 40 כמה ביחד? 90. מה? מה אנוש כתזכרנו? מה אדיר שמך בכל הארץ? פעמיים מה? 45 ו-45. הבחינה שלנו זה מה אנוש כי תזכרנו? במזמור, מה שקראתי עכשיו. זאת אומרת, אדם, ומה אדיר שמך בכל הארץ? המה והמה הזה שאנחנו עובדים את השם בשתי הבחינות האלה, הם בעצם לוקחים לנו את העצרת תהיה לכם, שבשבועות אנחנו עובדים את השם בשתי הצורות. יש לנו עוד 4 דקות? אוקיי. אז בואו נענה על השאלה, למה דווקא בהר סיני, ונחזיר אותנו לכיתה א', ששם למדנו את המדרש היפה הזה, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, והסתובב, כן? אז הוא אמר, טוב, אני מכריז אודישן. אודישן. כל הר שחושב שהוא מתאים, שעליו תינתן התורה, יבוא ויציע. מיד התנער הר קרמל, ואמר, אני מתאים. למה? אני ירוק, אני פרחוני, נכון, אני ססגוני, עליי ראוי שתינתן התורה. עוד לא גמר לדבר זה, בא הר תבור. סליחה, אני גבוה בארץ ישראל, מכובד מאוד שעליי תינתן תורה, מקום גבוה, יפה. עוד לא גמר לדבר, הר חרמון אמר, סליחה, אם זה עכשיו חתונה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, חתונה עושים לבן, הר לבן, שלג וזה, פה מתאים שתינתן תורה. והמדרש אומר שרק הר סיני, שאתה... אם הקצין את עצמו, שתק לא אמר כלום. לא אמר כלום. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ששתקת, עליך אני נותן את התורה. עד כאן כיתה א'. יפה, עד כאן כיתה א'. עכשיו השאלה הגדולה. אני שואל אתכם, מה היה להר סיני להציע? לא היה להציע כלום. הוא גם במדבר, הוא גם נמוך, הוא גם צחיח. מה יש לו לבוא באודישן ולה? זה כמו עכשיו משל למה הדבר דומה, שאנחנו עכשיו עושים תחרות יופי, ובאות כל המתחרות, כן? כל אחת מתחרה, ויש איזה אחת שמנה בצד, מכוערת. היא לא ניגשת. נראה לכם שהשופטים יגידו, או, בגלל שאת הקטנת את עצמך והצטנעת ולא נלחמת זה, עלייך את מקום ראשון, את מלכת היופי. אין לה מה להציע. מה... אז בוודאי שהוא ישתוק. מה יש פה להר סיני לדבר? מה? יפה. אז בנקודה הזאת צריך לזכור דבר אחד שכולם שוכחים. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, בסנה, איפה היה הסנה? הר חורב. וזה שוכחים שבעצם הגילוי הראשון של הקדוש ברוך הוא ומשה היה בסנה שנמצא בהר חורב, חורבה. זאת אומרת, ההר הזה שומע באוזניים שלו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך והוצא את עם ישראל למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לא כתוב תעבדו, כתוב תעבדון. כן, כתוב תעבדון. מה זה תעבדון? רמז לו שלסוף 50 יום ישראל מקבלים את התורה. זאת אומרת, כשהתחיל האודישן, כן, מה ההר סיני צריך להגיד? חבר'ה, משחק מחור. חבל על הזמן, יש לי הבטחה אלוקית שהתורה ניתנת עליי, אין מה לדבר. אז כשהמדרש אומר שההר שתק, הוא לא שתק בגלל שלא היה לו מה להציע. הוא ידע שהוא זה ש... ובכל זאת, הוא לא התפרץ ולא כלום, שתק ונתן להם להתבוסס בזה. אמר הקדוש ברוך הוא על זה, שלמרות שהייתה הבטחה אלוקית שעליך תינתן תורה, שתקת, בוודאי ובוודאי שהתורה תינתן עליך. וזה עוד פעם מחזיר אותנו לנקודה. אני שם.
לא, אני גם בבית ככה.
טוב. אבל זה מחזיר אותנו לנקודה של תחילת השיעור. מה אמרנו? איך בעצם רוכשים, איך רוכשים תורה? במידת הענווה. במידת הענווה. ויש לנו את האבן באבני החושן שלמדנו על בנימין, שאיך קוראים לה? אבן של בנימין?
ישפה.
למה? כי יש פה. היה לו פה להגיד שאני לא גנבתי את הגביה, והוא שתק. אמרו לו, אתה גנב בן גנבת. אתה כמו אמא שלך יצאת. היא גנבה את הטרפים, ואתה גנבת את הגביה. היה לו פה לדבר, והוא לא דיבר. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון ששתקת, בנחלתך ייבנה בית המקדש. בנחלתך ייבנה, יש פה ושתק. אותו דבר גם עם הר סיני. אז אנחנו לומדים שהענווה היא בעצם זאת שמורידה את התורה, ורק הענבים ירשו ארץ, ומי יש לנו את השיא של הענבה? יפה. עכשיו שימו לפתיחה בפרקי אבות, משה קיבל תורה, היה צריך להיות כתוב, משה קיבל תורה בסיני. למה אתה אומר משה קיבל תורה מסיני? מה, סיני הוציא שתי ידיים ונתן לו את התורה? אלא, משה קיבל תורה מהענבה של סיני. את כל התורה שלו הוא קיבל מסיני. מה הוא למד מסיני? שלמרות שהייתה לו הבטחה אלוקית שעליו ניתן את התורה, הוא שתק? הענבה הזאת? משה רבינו אומר, אם כך ההר מתנהג, מי אני שלא אתנהג ככה? אז את כל התורה של משה, איזה תורה? תורת הענבה הוא קיבל מסיני. הוא מסרה לו יהושע, והיא רצון שנזכה, שנקח מהתורה הזאת את הענבה, שבזכותה בעזרת השם, כמו שאומרים, והענבים ירשו ארץ. הענווה היא זאת שבעצם גם נותנת לנו את הזכות להיות בארץ ולקרב את הגאולה בעזרת השם עם משיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.